קריאות שקוראים, ארבעת הפרשיות. אז שלושת הראשונות מובנות. שקלים זה דין מפורש, צריך להשמיע על השקלים ומשמיעים על השקלים. זה שעושים את זה לא בדיוק בראש חודש, תקנו את זה בשבת שקודם ראש חודש, זה גם אפשר בסדר. זהו הזמן שבו מקדשים את אחד באדר. אז בכל אופן זה מובן. אבל בכל אופן הקיום, הדין הזה מתקיים, משמיעים על השקלים, וכך משמיעים. משמיעים על ידי שקוראים את הפרשה. זכור זאת מצווה גם כן לקרוא את הפרשה בעצמה, זה עצם המצווה. לכן קוראים את הפרשה. פרה גם מובן, כמו שכתוב בראשוני, אתה המומי. אתה המומי, הצורך להיטהר לפני פסח. זה גם דבר שאפשר להבין, זה מובן. מה שמאוד לא מובן זה פרשת החודש. מה פשר הקריאה הזאת? למה קוראים את זה? שם מה? שם מה? לשם מה צריכים לקרוא את זה? אם משום שיש שם הלכות הפסח, אז שואלים ודורשים בהלכות כל חג 30 יום לפנה, ואין חובת קריאת תורה. את הדינים הלכה למעשה בלאו הכי לא ידעו מקריאת הפרשה. מה הטעם בקריאה הזאת? לשם מה? למה צריך לקרוא בתורה לפני פסח בפרשת הפסח? מאיזה טעם? איזה מין דין קריאה זה? במועד קוראים מעניינו של יום. צריך לקרוא במועד מעניינו של יום. זה גם מתקנת משה רבינו, תיקן להם לישראל. שיהיו קוראים, הלכות חג בחג. זאת אומרת, שיהיו קוראים מעניינו של חג בכל חג וחג. זה עצם, זה דין קריאת התורה. אבל הצורך לקרוא בתורה, זאת אומרת, להבין, לקרוא בתורה לפני פסח, בזמן שמברכים את החודש או בראש חודש, כמו שכתוב במשנה. אז קוראים פרשת החודש, פרשת החודש. והטעם הוא, כפי ש... בכל אופן לא כתוב שום טעם אחר, הטעם הוא מפני שיש בזה הלכות הפסח, יש בזה הלכות הפסח, אז נלמד את זה בפסח. או שנלמד את זה 30 יום קודם הפסח, לא בקריאת התורה. מה זה שייך? למה צריך? איפה למדנו שיש מצוות קריאת התורה על פרשת סוכות? כן? על חג הסוכות תעשה לך, או לקחתם לכם, כן? ביום הראשון, וכדומה, אז לא קוראים את זה בזמן ש... לא קוראים את זה לפני ראש השנה. אין כזה דין, מעולם לא שמענו דין כזה, אין, הדבר הזה לא מצטרף לכל מה שאנחנו יודעים בהלכות קריאת התורה. בהלכות קריאת התורה אז קוראים או מעניינו של יום, או קריאת התורה כפי הסדר, מעניינו של יום, או סיבה מיוחדת. זכור סיבה מיוחדת, להשמיע על השקלים זה סיבה מיוחדת. פרה, זה דבר שלעולם אף פעם לא יקראו את זה, אף פעם אין קריאת התורה מיוחדת על פרשת פרה. וכאן לפני פסח יש קריאה מיוחדת ללמוד, לזכור, להיזכר, לדעת את פרשת פרה. שיהיה כך, כמו שככה משמע בדברי הראשון. לדעת אחרת, אז זה זכר למה שאז בשעתו כשנעשתה הפרה בבית בניסה. בכל אופן צריך לקרוא, צריך לקרוא משום שיש כאן משהו חדש. אבל כאן לקרוא בענייני הפסח קוראים בלאו הכי, בפסח יקראו. מה הטעם לקרוא את החודש הזה לכם? איזה מין קריאת תורה זאת? מה העניין בקריאת התורה הזאת? מה זה? לאיזה דבר זה מצטרף? גם קוראים לזה פרשת החודש. הרי יתר הפרשיות לא נקראות על שם המילה הראשונה. זכור נקרא על שם המילה הראשונה, אבל אף אחד לא... פרשת שקלים נקראת על שם שקלים, היא לא נקראת על שם המילה הראשונה של הפרשה. זאת אומרת, פרשת שקלים זהו התוכן. תוכן העניין הוא שקלים. זכור, תוכן העניין הוא זכור. לא בגלל שהזכור זאת המילה הראשונה. כך גם פרה. פרה זאת לא המילה הראשונה בפרשה שקוראים. כאן החודש, גם זה צריך להיות תוכן העניין, החודש. זה תוכן העניין. פרשת החודש. זה תוכן העניין. אז נמצא שתוכן העניין הוא בחודש, תוכן העניין הוא לא שייך בכלל לפסח. היה צריך לקרוא לזה פרשת הפסח, היה יותר מתאים שיקראו לזה פרשת הפסח, אם זאת הייתה הכוונה. נתבונן קצת. כתוב בשולחן, בכל הפוסקים, השולחן ערוך מביא את זה להלכה, חודש ניסן נחשב כיום טוב. אסור להתענות בו בכל החודש. אין מתענים בו. ככה זה כתוב סימן בשולחן ערוך. אין מתענים בחודש ניסן, לא נופלים על פניהם, ולא מתענים בחודש ניסן, חוץ מתענית בחורות. חוץ מתענית בחורות בערב פסח, שהדבר הזה הוא גם כן חלק מהזכר ליציאת מצרים. זה גם כן מצטרף למעשים שנעשים על יציאת מצרים. זאת אומרת, זה דבר שהוא משתייך ליציאת מצרים במסוים. אבל מדיני, אסור להתענות כל מיני תעניות, כמו שאסור להתענות במועדים. אסור, לא מתענים. זאת אומרת שחודש ניסן נחשב ליום טוב. נחשב ליום טוב. לא כתוב, ככה כתוב במסכת סופרים, וככה מעתיקים הראשונים להלכה, שחודש ניסן הוא יום טוב שלא מתענים בו. חוץ מאותה תענית של בחורות בערב פסח, שהיא לגמרי לגמרי דבר אחר. לגמרי, זה לא מהלכות תענית בכלל, זה מהלכות, זה מצטרף לדיני הפסח. על כל פנים, החג, היום טוב של החודש הזה, לא ברור. בפוסקים כתוב טעמים שונים ומשונים. כתוב טעמים, כל מיני טעמים, אבל עיקר הדבר, החודש הזה, כן, נחשב ליום טוב. הוא נהיה כולו, כל כולו חג. חודש שלם שהוא חג. הוא יום טוב. אז, להבין. במשנה כתוב שאחד בניסן, ראש השנה לרגלים. וזה בכל זאת כתוב על אחד בניסן. בגמרא כתוב שהרי זה לא אחד בניסן, מה לאחד בניסן ולרגלים? פסח זה ראש לרגלים. החודש שהמועד שבו הוא ראש השנה לרגלים, זה התירוץ. אבל על כל פנים כתוב שניסן הוא ראש השנה לרגלים. אז אנחנו נרצה להבין לפי ערכנו שלנו. העניין הוא כך. ראש השנה לרגלים פירוש שבחודש הזה נתחדש דבר שמאפשר, זה מה שנקרא ראש השנה לרגלים. ישנה שנה שבתוכה, זאת אומרת מהלך, סדר, שנה שבתוכו יש רגלים. הסדר הזה, אותו סדר שנה שבתוכו יש רגלים, יש לו ראש. ראש שכל יתר הדברים הולכים, עוקבים אחריו, הולכים אחריו. נמצא שחודש ניסן הוא חודש שהוא הראש לעניין הרגלים בעולם. עניין הרגלים בתורה, עניין הרגלים בשנה, אז הראש שלו זה חודש ניסן. שוב, להבין את הדבר לפי ערכנו, אנחנו צריכים להבין כך. הרבה פעמים כבר דיברנו, המועדים, הרגלים, כולם. הדבר המוזר שזה נקרא על שם הרגליים, כן? הרגלים נקראים רגלים. שלוש פעמי רגלינו. זה פשוט הפסיעות של הרגליים. אז המועדים נקראים על שם פסיעות הרגליים. מועד. זה נקרא רגל. כך זה נקרא. לשון חכמים זה נקרא רגל. קודם הרגל, אחר הרגל, רגל. פירוש הדבר, כן, כל הרגלים. פירוש הדבר, כל הרגלים כולם, עניינם, בגילוי הברור, לאן אנחנו הולכים. הגילוי הברור, לאן פנינו. לאן אנחנו הולכים. זה כל הרגלים כולם. הרגלים כולם מגלים את המהלך האמיתי. לכן הם נקראים רגלים. הם מגלים את המהלך האמיתי, הם מגלים את הלאן פנינו, האמיתי, לאן אנחנו הולכים. כמה פעמים חזרנו פה על דברי הגר"א? ברש"י הראשון בתורה כתוב, מביא בשם חז"ל, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ומה טעם פתח בבראשית ברא? משום סיבה. אבל תחילת התורה הייתה צריכה להיות החודש הזה לכם. רק זה נפתח בבראשית ברא. אז כבר הזכרנו פה כמה פעמים בשם הגר"א, שפירוש הדבר, טעם הדבר, אין עניין, אין טעם. התורה, כשהתורה כותבת סדר, מהלך מסוים, אז התורה כותבת את הסדר של התורה. סדר הזמן של התורה נתחדש בחודש הזה לכם. שם נתחדש אותו סדר זמן שהוא סדר הזמן של התורה. זה נתחדש בחודש הזה לכם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז היה סדר זמן אחר. אז היה סדר זמן שהוא משותף לכל באי עולם. זה סדר זמן שהוא לא במסוים סדר הזמן של התורה. אז למה התורה פותחת בסדר זמן בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? וידוע זה גם בראשונים כתוב, הגר"א אומר את זה, שהבריאה בראשית, הבריאה שנבראה בראשית זאת בריאת הזמן. בראשית זה הזמן. זה כתוב גם בראשונים כמה. פירוש המילה ראשית זה ראש שההמשך עוקב אחריו. ההמשך בא הלאה. זאת אומרת, זה דבר שהוא מחייב המשך. זהו סדר הזמן. זה דבר שהוא מחייב מהלך, מחייב המשך, מחייב סדר. זה נקרא בראשית. זאת הבריאה של בראשית. מקשים חז"ל, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, משום שבראשית זאת בריאת הזמן שהיא לא הזמן של התורה, והחודש הזה לכם זאת בריאת הזמן של התורה. את זה מקשים חז"ל. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, משום שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, והמצווה הראשונה שנצטוו ישראל היא מקבילה לבריאה הראשונה שנבראה בעולם. בעולם נבראה בריאה ראשונה שהיא בריאת הזמן, שכל יתר הדברים נמצאים בו, כפופים אליו, נקבעים על פיו. זהו הזמן שהוא קובע את הכל. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, משום שזהו קצב הזמן שהתורה מדברת עליו. זהו מקצב זמן אחר. התורה מדברת על קצב הזמן שנתחדש בחודש הזה לכם. אז צריך לחפש טעם למה פתח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שזה בעצם סדר זמן אחר. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. שם התחיל סדר הזמן של התורה. ומכיוון שהתורה מדברת, כל עניינה, התורה הרי נכתבה כסיפור סדר דברים במהלך, המהלך של התורה התחיל בחודש הזה לכם. וכשכותבים את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז כאילו התורה כאן מצטרפת לסדר זמן אחר. זה לא סדר הזמן של התורה. אז הקושי הוא, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. המצווה הראשונה זאת המצווה שכל המצוות, כן, זאת המצווה שהיא קובעת את כל יתר המצוות. כל יתר הדברים נקבעים על פי המצווה הזאת. כל יתר הדברים הם המשך למצווה הזאת. המצווה הזאת היא סדר הזמן של התורה, סדר הזמן של כלל ישראל, סדר זמן בפני עצמו. מהלך אחר, זהו מהלך זמן אחר. מהלך הזמן הזה, אותו מהלך זמן שנתחדש בפרשת החודש הזה לכם, אותו מהלך זמן, אותו סדר זמן, זה נתחדש שם ביציאת מצרים. וסדר הזמן הזה, כאן נפתח סדר הזמן של התורה, כאן נפתח המהלך של התורה. במערכת המתוקנת, במערכת האמיתית, בזמן שהבריאה נראית כמו שהיא צריכה להיראות, כשהבריאה נראית כפי רצונו יתברך, הבריאה נראית כמו שהיא הייתה צריכה להיראות, כשהבריאה כך, אז סדר הזמן של כלל ישראל הוא באמת, זאת אומרת, כלל ישראל נמצא בסדר זמן משלו, נמצא במהלך משלו, בסדר זמן משלו, בקצב משלו, והוא שונה, הוא... אין קשר אמיתי, יש קשר של מגע בינו ובין יתר סדרי הזמן שנמצאים בעולם, אבל אנחנו לא חיים באותו סדר, אנחנו חיים בסדר שנקרא החודש הזה לכם. כאן נמצא הסדר שלנו, כאן נמצא המהלך שלנו, כאן נמצא קו הזמן, קו המהלך, אלו הם הרגלים שבהם אנחנו הולכים, זהו סדר הזמן. מה שנקרא ראש השנה לרגלים, זה ראש השנה לרגלים פירוש שישנו חודש, שהחודש הזה חידש מערכת זמן, שבתוך מערכת הזמן הזאת קיים, נמצא העניין של הרגלים. זאת אומרת, הרגלים הם יכולים להצטרף, סליחה, הרגלים מצטרפים, סליחה, הרגלים מצטרפים לאותו סדר זמן שנתחדש בחודש הזה לכם. אם לא היה אותו סדר זמן שנתחדש בחודש הזה לכם, אז הרגלים לא היו אפשריים. זה לא היה שייך שיהיה מהלך כזה בכלל. אז היינו הולכים לאן שכל העולם כולו הולך. גם אנחנו היינו הולכים אותו, באותו אופן. אותו דבר. נמצא שהמועד, המועד, זה פירוש המילים, ראש השנה לרגלים. כשנתחדש עניין זה שנקרא החודש הזה לכם, כאן נתחדש אותו סדר זמן מיוחד, אותו סדר זמן שמאפשר את כל המהלך של כלל ישראל בעולם. את כל מצוות הזמנים, את כל מהלך כלל ישראל בעולם, המצווה הזאת מאפשרת. זאת היא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. להבין, המצווה הראשונה שנצטוו ישראל זה דבר שהוא מקביל לגמרי לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כדרך שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת בריאת הזמן שבתוכה הכל מתבצע, הכל מתארע, הכל מתרחש, הכל קורה באותו סדר זמן, שם הכל קורה. והכל כפוף לאותו סדר, הכל נקבע על ידי אותו סדר, הכל הולך באותו קצב שמוכתב על ידי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זהו בריאת הזמן וסדרו. כל סדרי הזמן כולה, כן, כל מערכת הזמן, היא כולה קובעת את כל הסדר של המאורעות, את כל המערכת כולה. כל ענייני העולם כפופים לאותו סדר שהוא כתוב, שהוא נברא בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. במקביל לזה, או על גבי זה, נברא עוד סדר, סדר זמן, שבתוך סדר הזמן הזה נמצאת מציאות אחרת. אותה מציאות אחרת היא המציאות של כנסת ישראל, של כלל ישראל. כלל ישראל נמצא באותה מציאות שנקבעת על ידי אותו החודש הזה לכם. זאת הבראשית של כלל ישראל. כדרך שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אותה בראשית קובעת את כל מה שקורה אחר כך. כל מה שקורה אחר כך כפוף לזה ונקבע על ידי זה. כך החודש הזה לכם קובע את כל מה שקרה אחר כך עם כלל ישראל. כאן נמצא שורש עניין הזמן המיוחד של כלל ישראל. המהלך של כלל ישראל כתוב כאן. אז עכשיו, להתבונן, להבין, נמצא. החידוש הזה הוא כאילו הראשית של כל הרגלים כולם. זהו הדבר שמאפשר את כל הרגלים כולם. זה דבר שעושה אותם לאפשריים. הם יכולים לחול, להיות, כן, לקרות, להתערע. בתוך סדר הזמן הזה שמוכת, כן, שנתחדש בחודש הזה לכם. מובן, אם כן, שהחודש הזה כולו, מכיוון שכל החודש הזה כולו הוא חידוש סדר הזמן הזה, כמו שכתוב בפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשי. זה עניינו של החודש, זהו משך הזמן הזה, משך זמן של 30 יום, שהוא כולו חודש של, שהוא מגלה את אותו מהלך. לכן החודש הזה הוא כולו יום טוב. יום טוב, חודש טוב, זאת אומרת הוא כולו מועד, הוא כולו מועד. השם מועד שחל בו זה משום שהוא המועד של כל המועדים, הוא המועד שמאפשר את כל המועדים כולם, הוא סדר הזמן שמאפשר את כולם, סדר הזמן שמאפשר את כל המועדים, מה שנקרא ראש השנה לרגלי. טוב לשמוע, כך מסתבר שמועד מחייב קריאת תורה. זה מועד, זה ממש מועד. מועד מדברי סופרים. חנוכה מחייב קריאת תורה. פורים מחייב קריאת תורה. כל מועד מחייב קריאת תורה. המועד של ניסן גם הוא מחייב קריאת תורה. נמצא שחובת קריאת התורה זה על המועד של חודש ניסן. רק מתי? אז עושים את זה בראש חודש. או ביום שמקדשים את החודש. זאת אומרת, באותו יום יוצרים את הדבר הזה שהוא הבריאה המחודשת הזאת. הבריאה המחודשת שהיא נקראת סדר הזמן החדש. סדר הזמן המיוחד לכלל ישראל. סדר הזמן שהוא בעצם התחלת התורה. הוא הראשית של התורה. אז קריאת החודש, קריאת פרשת החודש, זאת פשוט קריאה של מועד. כדרך שכל מועד מחייב קריאת תורה. גם המועד של חודש ניסן, חודש ניסן הוא מועד שמחייב קריאתו. רק אי אפשר לקרוא כל החודש. אז הרי זה, כך צורת המועד הזה, שהוא נקבע בחודש הזה, זהו משך הזמן, אבל המועד נאמר על שם ראש חודש. אז בראש חודש צריכים לקרוא את הקריאה המיוחדת הזאת. אם זה חל בשבת. אם לא, אז זה באותה שבת שבה מקדשים את החודש הזה. שבה כאילו מתקדש החודש הזה. למדנו, אם כן, שמה שנתחדש כאן בחודש הזה, החודש הזה הוא עניינו כולו, כולו. הוא סדר זמן חדש. זהו החודש הזה נקרא על שם הניסים. על שם הניסים, כך הוא נקרא. נקרא ניסן, חוץ מדורשי רשומות, אומרים שניסן זה. ניסן זה משמעותו ניסים בעצם. אם רוצים, זה בגימטריה ניסים. אבל על כל פנים, משמעותו ניסים. עצם משמעות השם זה ניסן. ניסן. הוא נקרא על שם ניסן. פירוש, קריאת חודש, קריאת החודש על שם הניסים, היו עוד חדשים שקראו בהם ניסים, וניסים לא קטנים יותר. היו עוד כמה וכמה חודשים וכמה וכמה ניסים שקראו בכלל ישראל. נכון, אלה הם הניסים העיקריים, אבל בכל אופן לקרוא לחודש על שם הניסים, עניינו, עניינו זה מה שאנחנו מנסים להבין. הקריאה על שם הניסים זה לא כן, לגלות כן, מה לניסים ולעניינו של חודש. החודש הזה הוא סדר זמן אחר ופירוש, וכאן צריך להבין, סדר זמן תמיד, פירוש המילה זמן, זה גם פירוש המילה זמן. פירוש המילה זמן הוא שכל מה שבא, אז בא מגיע מה שהיה מוזמן מקודם. זאת אומרת, זה נקרא זמן. פירוש המילה זמן זה נקרא, זמן זה מלשון הכנה, זימון, הכנה, כן, כן, מזמינים משהו, או הזמנה מילתא או הזמנה לאו מילתא, סוגיה בגמרא. אני מכין דבר לתכלית מסוימת, זה נקרא הזמנה. הכנת דבר. אז כשאנחנו מדברים על סדר זמן, פירוש שמה שקורה, מה שקורה הוא המשך למה שהיה מקודם. זה נקרא סדר זמן. דהיינו, מה שקורה אחר כך, אז הדברים קורים, זה פירוש המילה זמן. הדברים קורים פחות או יותר כצפוי. זאת אומרת, כאילו, מה ש... אחרת הדבר הזה הוא לא המשך, אחרת הדבר הזה הוא באמת תופעה שהיא... כשאנחנו מדברים על זמן, אנחנו מתכוונים הרי על המשך. המשך פירושו שמה שקורה אחר כך היה כבר מוזמן מקודם. היה כאילו, הייתה קודם הכנה לדבר הזה. אז כשדבר יוצא מן ההכנה אל מה שמצפים ממנו, כן, מן המוכן אלא בפועל, זהו סדר הזמן. סדר הזמן זה נקרא סדר שיוצא ממה שזומן מקודם וזה ממשיך הלאה. זה פירוש המילה זמן. עצם המושג ניסים, ניסים, זה סותר את זה. נס, כל עניינו הוא לא מן המוכן, לא מה שהיה מזומן, לא, זה לא מוכן ולא מזומן. הדבר הזה לא צריך היה לקרוא, הדבר הזה לא היה צפוי, הדבר הזה לא, לא מחכים לזה. אם היו מחכים לזה, זה לא היה נס. לא מחכים לדבר הזה. הדבר הזה קורה לפתע. הדבר הזה קורה לא מתוך הכנה מוקדמת. הדבר הזה קורה לא כהמשך למה שהיה מקודם. לא צפוי. זה נקרא נס. בעצם הוא לא צפוי. הוא לגמרי לא צפוי. הוא דבר חדש. כשיש סדר כזה, שהסדר הזה הוא סדר של בעצם, בעצם מערכת אחרת. זאת בעצם מערכת אחרת. פירוש הדבר שיש פה סדר זמן שונה, סדר זמן אחר. המהר"ל מעריך מאוד, וחוזר על זה כמה פעמים, בהקדמות וגם בספר הגבורות עצמו, בהקדמות לספר הגבורות, בהקדמה השנייה בעיקר, מעריך בזה, קובע בזה, מסמרות, הרבה, מתודם בזה הרבה. והוא אומר שכשם שיש לסדר העולם, כשם שמנהג העולם, האופן איך שהעולם נוהג בו, הרגיל, דרך הטבע, יש לה סדר, כך גם למערכת הניסים יש סדר. זה גם סדר. זאת אומרת, גם הניסים לא קורים סתם. זה קורה גם עם מהלך מסוים. אבל המהלך ההוא זה מהלך שהוא לא מקביל, בפירוש לא מקביל למהלך של דרך הטבע. זה מהלך אחר. יש שני קשרי סיבות ומסובבים. יש סיבה ומסובב טבעי, והסיבות והמסובבים הטבעיים זה הכוונה שדבר גורר בעקבותיו דבר, דבר עוקב אחרי דבר, דבר בא אחרי דבר, דבר נולד מדבר, וכך הדברים הולכים באותה מערכת, באותו סדר שנקרא הסיבות והמסובבים הגשמיים. של דרך הטבע, זה הסיבות והמסובבים האלה. ישנה, קיימת מערכת גבוהה יותר, והמערכת ההיא, אז הסיבות והמסובבים שלה, דוגמה. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, ונתתים את הר ארצכם בעיתו. אז יש לנו כאן סיבה ומסובב. גשם יורד אם מקיימים מצוות. יורד גשם, כן? נתתים את הר ארצכם בעיתו, אם תשמעו על מצוותיו. ואם לא, אז ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. אנחנו אומרים את זה פעמיים, בכל יום לפחות. זאת מערכת סיבות ומסובבים שהיא כולה נס. זה מה שהרמב"ן קורא לזה הניסים הנסתרים בסוף פרשת בו. זאת מערכת סיבות ומסובבים שהיא לא דרך הטבע. זאת אומרת, זה לא סיבה ומסובב, כמו שאנחנו מבינים באופן פשוט סיבות ומסובבים. אלא שזאת מערכת חדשה של סיבות ומסובבים. דהיינו, כלומר, מקצב זמן אחר. הדברים נעשים מוכנים באזורים אחרים, במקומות אחרים. ההכנות לגשם נעשות בבית המדרש, ההכנות ל ל ל ל ל ליבול טוב נעשות ב בראש השנה בבית הכנסת בעשרת ימי תשובה. מערכת הזמן פועלת בסדר אחר, במערכת סיבות מסובבים אחרת. זאת מערכת זמן שונה. אותה מערכת זמן היא הסדר הזה, הוא זה שנתחדש בחודש הזה לכם. בחודש הזה לכם נתחדש מקצב זמן אחר, דהיינו סדר אחר, מהלך אחר, מערכת אחרת, שהיא פועלת לפי לגמרי מושגים אחרים, מערכות אחרות, הסיבות שלה הן אחרות, המסובבים הם אחרים, הקשר הסיבתי בין סיבה למסובב הוא קשר אחר, וזה הולך בצורות אחרות לגמרי. אלה דברים שהם לא מתוך הניסיון. אין, הניסיון הטבעי לא ילמד שום דבר על הדברים האלה. את הדברים האלה, זהו סדר הזמן של התורה. זה סדר זמן אחר. פירוש סדר זמן זה נקרא מערכת מסודרת של קודם ומאוחר. מערכת מסודרת של עילות ועלולים, סיבות ומסובבים. כל המערכת המסודרת הזאת של התורה היא שונה מהמערכת המסודרת של דרך הטבע. יש כאן סיבות ומסובבים אחרים בדרך הטבע, ויש סיבות ומסובבים אחרים במהלך של תורה. ואילו סיבות ומסובבים לגמרי שונים, לגמרי אחרים, אין שם. זה משהו אחר לגמרי. הדברים פועלים בקצב אחר, הדברים פועלים באופן אחר. הדברים הם מסובבים מסיבות שבהבנה של דרך הטבע, אז הדברים האלה הם אבסורד. במה זה סיבה לזה? מה לזה ולזה? מה זה שייך? בכיוון שהוא ישב בבית הכנסת, לכן שם יורד גשם. מה זה שייך אחד לשני? סליחה. זהו סדר הזמן. סדר הזמן פועל בתוך מערכת חדשה של סיבות ומסובבים. אנחנו יודעים ממנה מעט מאוד. מעט מאוד אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים מה התגובה צריכה להיות על כל חטא. למה חטא כזה מביא תגובה כזאת? למה מעשה מצווה כזה מביא תגובה כזאת? למה דבר כזה מביא שפע? למה דבר כזה מביא ברכה? למה דבר כזה מביא רחמנא ליצלן כללה? שכתוב במשנה, המשנה מדברת על שבעה מיני פורעניות שבאות לעולם. המשנה בפרק חמישי במסכת אבות. אז כתוב במשנה שיש שבעה מיני פורעניות שהן באות לעולם, והסיבות להן זה דבר בא לעולם על פירות שביעית. דבר בא לעולם, אם לא נזהרים בפירות שביעית. אז לכן בא דבר. וזה... אבל זאת המערכת, אלו הם הסיבות והמסובבים של תורה. מובן מאליו שמכיוון שישנה מערכת סיבתית כזאת, מערכת שלימה סיבתית, פירוש הדבר שזה סדר זמן אחר. זה הולך על מהלך אחר, זה סדר אחר, זה לגמרי סדר אחר. לא הסיבות האלה מביאות את הדבר הזה, לא זה מביא את זה ולא זה מביא את זה, אלא הדברים בקצב אחר הם פועלים, על קצב, על מהלך אחר הם הולכים, על מסלול אחר הם צועדים. אלו שני דברים שונים. אלו שני סדרי הזמנים. אנחנו בעניותינו, סדר הזמן של התורה נאבד מאיתנו. הוא נאבד, אנחנו, זאת אומרת, בכל אופן הוא נעלם בעולם. אנחנו משועבדים, זה הגלות, זאת הגלות בעצמה. שבתוקף גלותינו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ואנחנו לא מקדשים את החודש. אנחנו לא מקדשים את החודש. לא מקדשים את החודש על פי הראייה. ואנחנו לא מקיימים את מצוות החודש הזה לכם. אין לנו, אין בידינו לקיים את המצווה הזאת. סדר הזמן שלנו משועבד, כפוף לשעונים, כן, לדופק של כל העולם כולו. וכאן נמצא האסון הגדול, כן? וזהו נקרא, זה נקרא שיקח. שיקח השם בציון מועד ושבת. זהו השיקח מועד ושבת. נשתכח העיקר. העיקר נשתכח, הקצב האחר נשתכח. אותו קצב אחר, אותו סדר זמן אחר. הוא לא קיים בעולם, הוא איננו. כשבני ישראל שרויים על אדמתם, וההנהגה איתם היא הנהגה ברורה, גלויה, אז ההנהגה היא הנהגה של סדר התורה. הסדר של תורה. אותו סדר של תורה, כשהוא נוהג, כשהוא גלוי, אז הוא מגלה פתוח. רואים כולם, כשכך נוהגים, אז כך קורה, כשכך נוהגים, כך קורה. זה מביא ברכה, וזה מביא ההפך. מיום שחרב בית המקדש, כתוב כך, כמו שכתוב במשנה, בברייתא, בסוף סוטה, מיום שחרב בית המקדש, אז אין לך יום, סליחה, שאין קללתו מרובה מחברו. כל פירוש של אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, פירוש, כמה שאנחנו משתקעים יותר בסדר הזמן ההווה, בסדר הזמן של סדר העולם, כל השתקעות יתר בתוך סדר הזמן הזה היא תוספת כללה. היא תוספת כללה, כי זה לא הזמן שלנו. הזמן הזה בשבילנו הוא כללה. אז כל יום ויום, פירוש, שנוסף כאן עוד, אנחנו עוד זמן עברנו, עוד יום, כל יום מוסיף כללה. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. מוכרח. כך מוכרח להיות. הדברים ב... שנשארה בידינו מאותו סדר זמן שנלקח מאיתנו, נאבד לנו. אנחנו לומדים אם כן, שישנו מועד שנקרא חודש ניסן, זה חג, זה חג, זה מועד, הוא כולו חג. כל הזמן הזה הוא כולו חג, כולו חג. זה חג עם כל החובות, עם כל הדינים, אסור לצום בו, אסור לצום בו. וצריך להתנהג בו כמו חג, וגם כמו שביארנו, יש בו חובת קריאת התורה אפילו. זה חג, כל חודש ניסן. ואנחנו אומרים, החג הזה עניינו, את מה אנחנו חוגגים פה? אנחנו חוגגים פה את ראש השנה לרגלים, אנחנו חוגגים פה את סדר הזמן המיוחד שלנו, לשם כך בא החודש הזה, זה מה שהחודש הזה אומר. זהו המועד של החודש הזה. המועד הוא סדר הזמן המחודש שלנו. כיוון שהדבר נלקח מאיתנו, אין לנו אותו. אין לנו אותו, הדבר נלקח מאיתנו. נלקח, אנחנו ב... אנחנו בגלות, גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו, ואין, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא נמצאים, אנחנו נמצאים משועבדים לקצבי זמן אחרים, ואנחנו חייבים להסתגל עליהם, אנחנו חייבים לחיות בהם. עזבנו, נטשנו את הזמן המיוחד שלנו, ואנחנו נמצאים בקצב זמן אחר. מה נשאר בידינו מן הזמן הזה, מן הזמן המיוחד הזה, מן הזמן המחודש הזה, מאותו מועד של חודש ניסן? מה יש לנו מזה? אני רוצה כאן לבאר עניין אחד, וזה אחד מהחובות הגדולים ביותר שאנחנו חייבים בהם, וזה אחד הדברים הכי מזולזלים, אחד הדברים שאנחנו, זה אחד החובות העיקריים שלנו, אנחנו חייבים בזה חובה גמורה. אם אנחנו לא מקיימים את הדבר הזה, מאוד מפורסם לשון הרמב״ם, מאוד מאוד ידוע בעולם לשון הרמב״ם, ומאוד לא מובן, סוף סוף לא מובן. וכל מי שאינו מאמין בו, הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, וכל מי שאינו מאמין בו, או אינו מחכה לביאתו, מי שלא מאמין בביאת הגואל, בביאת המשיח, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בדברי הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו הוא כופר. אז ידוע מאוד בעולם, מפורסם מאוד, כן. כל מי שרואה את הרמב״ם, אז הדבר הזה מזעזע. הדבר הזה מזעזע. אנחנו הופכים להיות כופרים על ידי שאנחנו לא מחכים לביאת הגואל. בדרך כלל כפירה ואמונה זה דבר שמתבצע במקום אחר. בשום אמונה אחרת אין דין לצפות לה. לא צריך לחכות את הדבר הזה. אבל במה שנקרא האמונה, האמונה הזאת, שהיא אני מאמין באמונה שלמה בביאת הגואל, בביאת המשיח, אז האמונה הזאת מחייבת לא רק אמונה בעצמו של דבר, בעובדה שהדבר הזה אמנם יבוא, אלא האמונה הזאת צריכה, מחייבת גם את זה. כן, מלבד שהדבר אמנם יבוא, אלא גם לחכות לביאתו של אותו דבר. לחכות גם לביאתו, לצפות לזה. הפיוט, יש הרבה שאומרים אותו, יש הרבה שלא אומרים אותו, בכל אופן זה פיוט שכתוב בסידור. ישלח לקץ הימין משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו. את המשיח כביכול בורא העולם ישלח לפדות את מי שמחכה לו. לפדות מחכי קץ ישועתו. אז תמיד מבינים שהדבר הזה הוא מגדרי הגאולה. כן? למי שלא מחכה, אז... למי שלא מחכה, אז הוא לא יקבל את זה. אז נמצא שהציפייה הזאת היא ציפייה שהיא שייכת ל... אבל לעשות אותו לכופר, כופר, לא בדברי הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו הוא נהיה כופר. אם הוא לא מחכה לביאתו, כך כתוב ברמב״ם להלכה. הדבר הזה מאוד לא מובן. זה בכל אופן, בוודאי שזה צריך ביאור, רב. וכאן לא יעזרו הסברים של... כי מי שלא מחכה סימן שהוא לא מאמין, זה לא. אז הרמב״ם לא היה צריך לכתוב את זה. זה לא הפירוש, הרמב״ם לא כותב כאן דין עם בדיקה בצידו, כן? זאת לא דיאגנוזה של רופא, שמי שלא מחכה לביאתו סימן שהוא לא מאמין. מה שצריך פה זה גם את זה. צריך את האמונה בדבר וגם את הציפייה לבואו של הדבר. מה העניין הזה? מה זה? מאין? מאין? מאיפה זה בא? מה זאת אומרת הציפייה לבואו של דבר? הציפייה של לבואו של דבר זה טבעי לכל אחד. אני לא רוצה. לא רוצה. אני מאמין שזה יהיה ואני לא רוצה. לא טוב לי, לא נוח לי כל כך. נניח, כן. חלילה. חלילה יבוא אדם ויאמר. במה הוא הופך להיות כופר? שוטה, אני מבין. במה הוא הופך להיות כופר? כופר! את מי הוא מכחיש פה? את מי הוא מכחיש פה? בספר עמודי גולה של מה שנקרא סמק של רבי יצחק מקורבין, מבעלי התוספות אני אקריא את לשונו, קצת מלשונו, במצווה הראשונה. לידה, המצווה הראשונה, כך הוא פותח את הספר. לידה שאותו שברא שמיים וארץ, הוא לבדו מושל מעלה ומטה, ובדלת רוחות, כי דכתיב, אנוכי השם אלוקיך, וכתיב, וידעת היום, ושבות אל לבביך, זאת מצוות האמונה. מצוות אמונה, להאמין כביכול בבורא העולם, שהוא בורא כל העולם, שליט על כל העולם, אדון כל העולם. כידוע, זאת האמונה בבורא העולם. עיקר האמונה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו, והוא מוסיף, והוא הוציאנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות. ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו. ובזה תלוי מה שאמרו חכמים, כך כתוב כאן, ובזה תלוי מה שאמרו חכמים, ששואלים לאדם, לאחר מיתה בשעת דינו ציפית לישועה. והיכן כתיב מצווה זו? איפה המצווה הזאת כתובה? איפה כתוב? איפה, באיזה מקום כתוב בתורה שצריכים לצפות לישועה? איכן כתיב מצווה הזו? איפה המצווה הזו כתובה? מאין היא? אלא שמאמינה בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, דכתיב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ועל כורחין אמינו בי שאני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם. כך הוא אומר, עם עוד כמה תוספת מילים של עוד פסוק או שניים שהוא מביא. זאת אומרת, ש ננסה להבין את עומק דבריו. כביכול בורא העולם ציווה לנו במצווה הראשונה, המצווה הראשונה שנצטווה, אני מתכוון, המצווה הראשונה, הדיברה הראשונה שנצטווה במעמד הר סיני, זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דהיינו, כביכול בורא העולם גילה את עצמו לפנינו, או גילה את אלוקותו עלינו בזה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, כביכול בורא העולם התגלה כך, כך הוא התגלה בעולם, כך הוא. אנחנו חוזרים תמיד על דברי הגמרא בשבת. הגמרא אומרת שפירוש המילה אנוכי זה נוטריקו, זה ראשי תיבות. אנוכי זה אנא נפשי כתבית יהבית, אני את נפשי כתבתי ונתתי. אנוכי, כביכול בורא העולם נותן לנו את עצמו במילה אנוכי. באיזה אופן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את עצמו? איך הוא נתן לנו? איך הוא קיים אנוכי? אנוכי מה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דהיינו, הוא נתן לנו את עצמו, את מציאותו, כביכול, קשר למציאותו, שייכות למציאותו. שוב, אפשר רק לחזור עוד פעם על לשון הגמרא. אנא נפשי כתבית יהבית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. המילה אנוכי היא, כביכול, בורא העולם נתן לנו. מה שהוא נתן לנו פה, אז הוא נתן לנו את אשר הוצאתיך מארץ מצרים. את זה הוא נתן לנו, זאת הנתינה שהוא נתן לנו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. את עצמו באופן, כך, מה שנתגלה ואשר הוצאתיך מארץ מצרים. את זה הוא נתן לנו, זאת אלוקותו עלינו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מחדש הסמק, מחדש אותו כאן, הספר הזה, עמודי גולה, אחד מבעלי התוספות. אחד ממוני המצוות הגדולים, מבעלי התוספות. מחדש ואומר שבדבר, בדיברה הזאת של אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כאן כתוב החוב, המצווה של ציפייה לישועה. אנחנו חייבים לצפות לישועה מכוח המצווה הזאת. דהיינו, איפה כתוב שצריך לצפות לישועה? כששואלים בן אדם, כשמביאים אותו לדין, דנים אותו, שואלים אותו ציפית לישועה. איפה התחייבתי לצפות לישועה? זה מה שהוא שואל. איך כתובה המצווה הזאת? איפה התחייבתי לצפות לישועה? אז הוא מתרץ, התחייבנו לצפות לישועה בדיברה אנוכי, אבל בדיברה אנוכי כתוב עצם האמונה באלוקות. אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז באשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה מחייב ציפייה לישועה. מה פשר הדברים? מה הפירוש? מה הפירוש? מה זאת אומרת? זה מה שאנחנו מנסים להבין. החידוש, מה שנתחדש ביציאת מצרים, שוב, ביציאת מצרים נתחדש סדר זמן אחר, סדר זמן חדש, סדר זמן. סדר הזמן הזה נקרא סדר זמן של רגלים. זאת אומרת, נגיד קודם את את חיצוניות הדברים, את המילים בעצמה, ואחר כך ננסה להבין את התוכן. סדר הזמן שנתחדש ביציאת מצרים זהו סדר הזמן של רגלים. סדר הזמן של רגלים זה זמן של הליכה אל, הליכה אל יעד, אל מועד, אל איזה מקום, נשתמש במילה מועד, שורשה הוא העד. אנחנו הולכים עד לשם, למקום שנועדנו, או כמו שאנחנו תמיד חוזרים ואומרים בלשון הקודש, מקום שלשם מגיעים בסוף. זה בר מינן בית מועד לכל חי. זה המקום שלשם הולכים, לשם מגיעים. בזמן ש ביציאת מצרים, וכאן אם אפשר לשים לב, לנסות להבין, ביציאת מצרים הוא עבר המוקד של הזמן מנקודת ראשית לנקודת אחרית. להבין, ניקח בן אדם היום ונשאל אותו, איך אתה מבין את סדר הזמן? מה זה? זמן. אז הוא מסתבר, זאת אומרת, אם הוא מבין מה ש... אם הוא יבין את השאלה, אז מסתבר שהוא יענה. מסתבר, הסברה נותנת, שהוא יענה. סדר הזמן הוא כזה. העתיד זה מין... זה אני יודע, זה מין... משהו פתוח, לא ידוע, אינסופי. לא רואים בו שום תחנות, שום עניינים, כן. מקווים לכל מיני דברים, אבל מצד בחינת הזמן, אז כל מה שידוע, זה רק אם אנחנו מסתכלים אחורה. קדימה, אז אנחנו נדחפים לקדימה. אל הקדימה אנחנו נדחפים. קדימה, זאת אומרת, אל העתיד אנחנו נדחפים לשם, בעל כורחים. אנחנו, הזמן שבתוכו אנחנו חיים, זהו הזמן של ההווה ומה שהיה. העבר וההווה הם נמצאים בנו והם דוחפים אותנו לעתיד. מה זה העתיד? העתיד זה דבר סתום, דבר לא ידוע. זהו הנעלם הגדול, וזה מין דבר כזה, זה מין דבר כזה פתוח ולא ידוע. מה שידוע רק מה שידוע רק דבר אחד על העתיד, זה בוודאות גמורה ידוע שהוא יבוא. זה בוודאות גמורה ידוע שהוא יבוא. אם אני אזכה לראות את זה או אני לא אזכה לראות את זה, אני מקווה שכן ואולי לא, אבל זה בוודאות גמורה שהוא עתיד לבוא. והוא בא וזורם בזרם אינסופי. כך זה, כך ההסתכלות הפשוטה על עניין הזמן. אבל זה בוודאי שנקודת הכובד של הזמן נמצאת בעבר וההווה. זאת אומרת, זהו הזמן המוחש, הנתפס, הנמצא לנו. הזמן של העתיד, אנחנו בעצם אנחנו נדחפים אליו. כשאדם מרגיש טוב, אז הוא מאוד היה רוצה שהזמן יעצר. מאוד. כשאדם לא מרגיש טוב, אז הוא מאוד היה רוצה שהזמן יחזור אחורה, לזמן שהוא ירגיש טוב. לא אחורה, שיהיה קדימה, סליחה, שיהיה קדימה כמו אחורה. שהזמן יתקדם, אבל שהוא ייראה בדיוק כמו שהוא נראה קודם. ככה זה. סדר הזמן שנתחדש ביציאת מצרים, זה מערכת זמן אחרת, זה זמן של... עיקרו נמצא בעתיד. נקודת המוקד שלו נמצאת קדימה, בעתיד. אנחנו לא נדחפים אליו. אנחנו נדחפים קדימה. בן אדם היה רוצה בעצם לא להידחף. בן אדם היה רוצה שהזמן יישאר, כך כל אחד היה רוצה. זמן צריך, בעצם, צריך היה להישאר, לעמוד על מקום אחד. רק מה אפשר לעשות? זה זז. זה זז ומזיז אותי יחד איתו. אבל הוא מזיז אותי על כורחי. מה שנתחדש ביציאת מצרים, ואנחנו מדברים עכשיו על סדר הזמן של התורה, אותו סדר זמן של התורה שנתחדש, המוקד שלו נמצא במה שיהיה לעתיד לו. ביציאת מצרים יציאת מצרים נגמרה בקריאת ים סוף, והביטוי של קריאת ים סוף, כן, הביטוי, האמירה, האופן איך שהדברים, איך קריאת ים סוף מתרגמה למילים, זה כתוב בשירה, את זה אנחנו אומרים בכל יום. זה נמצא בשירה. השירה מדברת על מה שקרה, אבל היא מדברת על מה שיקרה, והיא נגמרת בסוף, בקצה העתיד. היא נגמרת בקצה העתיד. היא נגמרת בהשם ימלוך לעולם ועד. כמו שכתוב בחז"ל, אז היא גם נפתחת בסוף העתיד. אז ישיר כתוב, ורש"י מביא את זה. זה גמרא מפורשת. רש"י מביא את זה. שר לא נאמר, אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. אז פתיחת השירה כבר מדברת על העתיד לו. המילה הראשונה, עוד לפני שאומרים את השירה בעצמה, רק מספרים ישיר. אז ישיר, ישיר זה שר לא נאמר אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. זאת פרשה בפני עצמה לבאר את זה. אבל הכל פנים כך כתוב. מה שנפתח כאן, מה שנתגלה כאן, להבין, מה שנתגלה כאן ביציאת מצרים, נתגלה שעיקרו של דבר, עיקרו של דבר זה לאן אנחנו הולכים. המועד, כן, המועד, אותו בית מועד שאליו אנחנו הולכים. הייעוד, נקודת היעד נתגלתה שם. זה מה שנתגלה ביציאת מצרים. היעד נתגלה. הקצה. סוף הדרך נתגלה. זה מה שגילה כביכול בורא העולם באשר הוצאתיך מארץ מצרים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים גילה להבין. אשר הוצאתיך מארץ מצרים גילה שכאן התחיל הדרך, כאן התחיל החודש הזה לכם. זאת פתיחת מהלך. אבל המהלך הזה בעצמו זהו המהלך של הרגלים. המהלך של המועדים, המהלך של לאן אנחנו הולכים. לאן? אנחנו הולכים למקדש השם, כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. לשם אנחנו הולכים. ברגלים הולכים למקדש. הולכים אל העתיד, אל העד, אל המועד. לשם אנחנו הולכים. אז להבין, אנחנו לא מבינים משום שהדעת שלנו בנויה בצורה אחרת. אנחנו לא מבינים סדר זמן כזה בכלל. אנחנו לא מבינים בכלל סדר זמן שהמוקד שלו הוא בעתיד. אבל אם אנחנו כן רוצים להבין סדר זמן שהמוקד שלו הוא בעתיד, אז ניקח דוגמה ממה שאנחנו, מה שקורה לכל אחד ואחד. יש דבר שהוא מאוד נחשק, מאוד רצוי, מאוד, אני מאוד אוהב משהו. אני מאוד אוהב משהו. והדבר הזה עתיד לבוא בעוד 30 יום, נגיד, כן. אז אני כולי מכוון לשם. אני כולי מכוון לזמן ההוא. הזמן מתהפך. הזמן, כל מערכת הזמן, כל סדר הזמן מתהפך. אני כולי מכוון אל הדבר הזה, אל העתיד הזה אני מכוון. בעוד שבסדר זמן רגיל, אז שוב אני אומר, מי שטוב לו היה רוצה שהזמן ייעצר, מי שלא טוב לו אז היה רוצה שהזמן יחזור אחור. על העתיד כולם מוכנים לבטל. מה רע בהווה? מה לא טוב? תמשיך כך. עזוב אותי עם עתיד, אני יודע. אלא אם כן, יש בעתיד איזה שיפורים על המצב בהווה. אז כל מיני... העתיד הוא בעצם הווה משופר. קצת יותר טוב, פה ושם. אבל פירוש הדבר, כן, שהמוקד, אני לא רוצה שום דבר אחר. מערכת זמן כזאת, זאת מערכת הזמן שממנה אנחנו יצאנו כשיצאנו ממצרים. מזה יצאנו, מזה ברחנו. מזה יצאנו. מזה הקדוש ברוך הוא הוציא אותה. מסדר זמן כזה, ממערכת זמן כזאת, מזה הוציאו אותה. בדיוק מזה הוציאו אותה. העמידו אותנו. הפירוש של אינו מצפה לביאתו. הפירוש של אינו מצפה לביאתו. פירוש הדבר. הדבר הזה לא הפך אצלו המוקד העיקרי של הזמן. הכפירה שיש בדבר הזה היא שהאדם הזה לא מקבל את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כך כביכול בורא העולם התגלה. כביכול בורא העולם התגלה לנו, הוא נתן לנו את עצמו, אנה נפשי כתבית יהבית. הוא נתן לנו את עצמו ככזה שהוציא אותנו מארץ מצרים. הפירוש של הוציא אותנו מארץ מצרים זה שהוא העמיד אותנו על סדר זמן כזה שנתחדש בחודש הזה לכם. הוציא אותנו מארץ מצרים פירוש שהוא העמיד אותנו על על הקו שנקרא גאולה. גאולת מצרים הייתה ראשית והוא עתיד לגאול אותנו אחרית כראשית. והוא יגלנו, ישמיענו ברחמיו שינית לעיני כל חי למור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. אחרית כראשית. אז כשהוא נתגלה כביכול, בורא העולם נתגלה כזה שהוא אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הפירוש של הוצאתיך מארץ מצרים הוא שכביכול כך נתגלה בורא העולם. בורא העולם נתגלה בעולם באופן כזה שהוא מציאותו צריכה להתקבל אצלנו כמו שהוא נתן לנו אותה. מה שהוא נתן לנו זה אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. את זה הוא נתן לנו. כלומר, אם אנחנו רוצים לקבל את אלוקותו עלינו, אז אנחנו צריכים לקבל את מה שהוא נתן לנו. הוא נתן לנו אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הפירוש של הוצאתיך מארץ מצרים זה שהוא שם אותנו על הקו הזה, שהקו הזה מתכוון להוציא אותנו הלאה, ותמיד להוציא אותנו מארץ מצרים, ולהביא אותנו למקדש השם כוננו ידיך, ולהשם ימלוך לעולם ועד. לנסות להבין, אותו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לא מה כביכול בורא העולם מתכוון כשהוא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איזה ציווי כתוב באשר הוצאתיך מארץ מצרים? מה נאמר פה? איזה דיברה זאת אשר הוצאתיך מארץ מצרים? מה זה? כדי שתדעו במי מדובר, אנוכי השם אלוקיך, זה לא מספיק. מה זה? זה נקרא. סליחה על הביטוי. זה להגיש תעודת זהות כמו... מה הכוונה? מה זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים? שתדעו במי מדובר. מה הכוונה? אנוכי השם אלוקיך, לא יודעים במי מדובר. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה פירוש אשר הוצאתיך מארץ מצרים? כתוב כאן, הוא מחדש כאן. הוא מחדש כאן, אותו ראשון, זה שהזכר. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זאת מצווה בפני עצמה. גם זאת דיברה. מה שאנחנו מתחייבים מכוח הדיברה הזאת של אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה שמתחייב מתוך הדיברה של הוצאתיך מארץ מצרים, מה שמתחייב מזה זה להיות מצפים לישוע. פירוש, פירוש, מה זה? זה מה שנתחייבנו, בהוצאתיך מארץ מצרים, נתחייבנו להיות מצפים לישוע. והפירוש של מצפים לישוע כאן זה שכביכול, מכיוון שבורא העולם נתגלה כהוצאתיך מארץ מצרים, אז פירוש הדברים שבורא העולם נתגלה בעולם כמחדש סדר זמן אחר. סדר זמן אחר, זהו סדר הזמן שנתחדש עם יציאת מצרים. אותו חידוש סדר הזמן עם יציאת מצרים מעביר את נקודת המוקד של הזמן ממה שנמצא למה שעתיד. בזמן שהעתיד הוא המוקד של הזמן, זאת אומרת, הזמן הולך אל העתיד, אל אותו הוצאתיך מארץ מצרים, שצריך להיות עוד פעם, אחרית כראשית. להעמיד כך את עצם הסדר, את עצם מהלך הדברים, זהו מה שנתחדש ברגלים. זה מה שנתחדש בפרשה הזאת של ניסן והרגלים. נתחדש כאן שהעתיד נחזור שוב פעם על אותו ביטוי, הוא המוקד, זאת נקודת העיקר, והיא זאת שיוצרת את הסדר. זאת אומרת, הזמן הולך לא מי, אלא הולך אל. זה לא זמן שאומר מאין באת, זה זמן שאומר לאן אתה הולך. זה פירוש רגלים, זה פירוש מועד. עניין מועד זה לאן אתה הולך. סדר הזמן בעולם, הרגיל. אז כששואלים בן אדם לאן אתה הולך, לאן אתה הולך? זאת אומרת, אין עתיד, כל העתיד שישנו, כל העתיד, זה בעצם הרחבה של העובד. בסדר הזמן הרגיל בעולם, אז כל מה שאנחנו קוראים לזה עתיד, זה פירוש, כן, זה ההווה נמשך. הרחבה של ההווה, זה עתיד. עתיד שהוא כבר ידוע עכשיו, לא נקרא עתיד. זאת אומרת, עתיד שהוא כבר קבוע עכשיו, כן, אנחנו כבר נמצאים בו בעצם. זה לא נקרא עתיד. מה שנתחדש ביציאת מצרים זה נתחדש שהעתיד הוא כזה, העתיד הוא כזה, בדוגמת יציאת מצרים. ואותו עתיד שהוא בדוגמת יציאת מצרים, הוא שורש לכל עניין הזמן. זהו הדבר שאליו אנחנו הולכים, אליו כל הזמן הולך. זה הפירוש חודש. החודש הזה לכם. אם יש דבר שאין בו שום חידוש, שום חידוש, שום אפשרות של חידוש בכלל. אם יש דבר שלא שייך בו בכלל חידוש, זה הזמן. שום חידושים אין בזמן. עצם הזמן. הזמן הולך, ממשיך והולך, ממשיך והולך, אין בו שום חידוש. מה שנקרא החודש הזה לכם, החודש הזה לכם. זה נקרא זמן כזה שבעצם עניינו יש חידוש. זמן שעצם עניינו הוא חידוש. זמן שבעצם, עצם מציאותו היא חידוש. זה נקרא החודש הזה. חודש זה זמן שמציאותו היא חידוש. מה זה זמן שהוא חידוש? זה דבר שבעצם סותר את עצמו. מה זאת אומרת זמן שהוא חידוש? זמן שהוא חידוש זה נקרא זמן שהוא יוצא מעצמו והולך אל משהו אחר. זה בדיוק הפוך. זה לא זמן, זה חודש. לנסות להבין, כשאנחנו מדברים על ציפייה לישועה פה, אז הציפייה לישועה היא לא מדיני הגאולה, אלא מדיני קבלת עול מלכות שמיים. זה מה שכתוב ברמב״ם. מה שכתוב כאן ומה שכתוב ברמב״ם מתאימים. זאת אומרת, דברי שניהם מתאימים זה לזה. כל מי שלא מחכה לביאתו, כופר. דהיינו, הוא לא מקבל עול מלכות שמיים כראוי. כיוון שנצטווינו בקבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים, אנחנו מקבלים עלינו את מלכותו יתברך באופן כזה. באופן של אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. להיות לכם לאלוקים. אז אותו הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אותו הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הוא כביכול מה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את אלוקותו יתברך צריכים לקבל אנחנו מקבלים עלינו את מה שהוא נתן לנו, את מה שהוא גילה לנו בזה שהוא הוציא אותנו מארץ מצרים. מה שנתגלה בזה שהוציאו אותנו, מה שכביכול בורא העולם הוציא אותנו מארץ מצרים, מה שנתגלה בזה, נתגלה בזה מערכת מיוחדת, סדר זמן חדש, סדר זמן חדש, סדר זמן בפני עצמו, סדר זמן שהעולם לא חי בו, לא מבין אותו, לא, זה פשוט שלא מובן על מה מדברים בכלל. מין מערכת זמן כזאת שהיא כולה השם ימלוך לעולם ועד, שם נמצא המוקד של הזמן, וכל ענייני העולם הולכים לקראת זה, הולכים לשם. מין נקודה באיזה מקום שהוא בקצה העתיד, שזה אנחנו מקווים שזה לא עתיד רחוק אלא עתיד קרוב מאוד, אבל הנקודה הזאת בעתיד היא נקודה שהיא מובילה את כל הזמן אליה. הכל הולך אל. מי שכך חי את הזמן, מי שכך חי את סדר הדברים, את המציאות, אז עצם עניין הזמן זה מחכה לביאת. כי אנחנו חיים, זהו עצם הזמן. זהו עצם המהלך שאנחנו הולכים, אנחנו לשם הולכים. כל מי שלא מחכה לביאתו, אז לאן הוא עולה? אז הוא עולה, הוא נמצא בסדר זמן אחר, הוא נמצא בסדר זמן של, כן, של מה שנקרא בלשון חז"ל נחלת גויים. אז כמובן, כאן חסר בקבלת עול מלכות שמה. זה נקרא שהוא כופר בדברי התורה. כופר בדברי התורה, כופר בדברי התורה, זה נראה שהוא מכחיש את עצם המציאות. המציאות שהוא חי בה היא מציאות אחרת. המציאות הזאת זאת לא המציאות של תורה. המציאות של תורה, במציאות של תורה הוא כופר אם הוא לא מחכה לביאת. כי המציאות של תורה זה סדר זמן אחר, סדר זמן שעצם עניינו הוא המחכה לביאת. אנחנו אל העתיד הולכים. והעתיד הזה הוא זה ש... כל ההילוך שלנו זה אל. אם אני לא מחכה לביאתו, אני לא הולך אל שום מקום. אני נדחף לשם. מי שלא מחכה לביאתו, אבל בכל זאת הרי, הוא יגיע. אז הוא יגיע על כורחי. אבל פירוש הדבר שאנחנו לא חיים בסדר של החודש הזה לכם. זה מה שרצינו לבאר. הסדר הזה של החודש הזה לכם, לא נשאר לנו ממנו שום דבר, רק זה, את הציפייה בישועה. מעצם החיים במערכת הזאת, אז לא נשתייר דבר. שום דבר לא נשאר בידינו. מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אנחנו לא נמצאים במקום הנכון שלנו. ואנחנו לא נמצאים במערכת הנכונה שלנו. עד כדי כך שאנחנו לא מבינים על מה מדברים. אנחנו לא בסדר שלנו, לא במערכת שלנו, לא במקום הנכון שלנו, לא במציאות שהיא המציאות שלנו. אנחנו לא נמצאים בזה בכלל. המקום שאנחנו כן נמצאים בו, זה לא זה בכלל. זה לא זה. במקום שבצורת הזמן שאנחנו חיים, נבדוק את עצמנו, נמצא, נסתכל, נתבונן בתוך עצמנו, ונראה שמוקדי החיים שלנו, זאת אומרת, הדברים שהם אלו שהמכוונים שלנו, עיקר הזמן, הדבר שהוא הקובע, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? באיזה מקום הוא נמצא? אז מי שיסתכל היטב יראה שהוא נמצא בהווה. מי שיהיה ישר עם עצמו, יראה שהוא נמצא בהווה, הוא לא נמצא בשום מקום בעתיד. הוא נמצא בהווה, וההווה כולל את העבר. בעצם ההיות. זה די טוב. אם זה לא טוב, אז זה לא נעים. אבל בכל אופן, מוקד הזמן נמצא בהווה. אל העתיד אנחנו נדחפים. נדחפים, ובדרך כלל, ברוב המקרים בעל כורחים. זאת צורת זמן שכל מי שיצא ממצרים, אז בראש וראשונה מזה הוא יצא. זאת המילה הראשונה, החודש הזה לכם. המועד של חודש ניסן. לכן נשתקף כל כך המועד של חודש ניסן. אף אחד לא יודע שזה חג. לא יודעים על מה, מה חוגגים? למעשה, זה עיקר כל העיקרים. עיקר כל העיקרים. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. זאת המצווה שכל המצוות שבאות אחר כך, באות רק בעקבותיה. הם אחר כך. כדרך שעיקר הבריאה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כך עיקר כלל ישראל. הבראשית של התורה, הבראשית של התורה שניתנה לכלל ישראל, זה החודש הזה לכם. כאן הבראשית של התורה שניתנה לכלל ישראל. מה שניתן לנו כאן זה סדר זמן אחר. סדר זמן אחר. צריך הרבה להתבונן והרבה להתרגל, הרבה לחשוב כדי להבין. להבין שזאת מערכת אחרת של זמן. זמן שהוא בנוי על מוקד שנמצא בעתיד, על מועד, על דבר שאליו אני שואף. כל מה שאני עושה, כל מה שאני הולך, תמיד בכל כל תהלוכות החיים, כל המהלך כולו, אז זה נקרא ללכת אל. אני הולך אל. כל באי עולם כולם הולכים או ב או מי. אבל אף אחד לא, אף אחד לא הולך ל. כמובן, נשאל כל אחד, ודאי שהוא הולך ל. הוא הולך לשכן, הוא הולך לקיוסק, ודאי שהוא הולך ל. זה ודאי נקרא ל. זה נקרא ללכת ב, זה לא נקרא ללכת אל. זה נקרא ללכת בתוך הווה נמשך. בתוך הווה נמתח, נמשך. ללכת אל באמת. ללכת ל. זה מה שנתחדש ברגלים. זה מה שנתחדש במועדים. הולכים זה המועדים. הולכים עד. הולכים אל, אל יעד. זה להפך. תמיד זה להפך. תמיד אותו יעד הוא תמיד יעד שמבטל את כל המי ואת כל הבא. הולכים אל דבר, דבר כזה שמה שאנחנו הולכים אליו מבטל את כל מה שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו. זה מאבד את המשמעות. אנחנו כן חיים כך או לא חיים כך. הקדוש ברוך הוא בפירוש כך מנהיג את הדברים. הוא בפירוש כך מנהיג את הדברים. הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, סדר הזמן, המסלול שהוא מתווה, שהוא הולך, המסלול הוא בפירוש אל. הקדוש ברוך הוא בוודאי לא הולך ב. כן. הוא בפירוש הולך אל. מי שיש לו קצת מוח בקודקודו, מי שיש לו קצת עיניים לראות, מי שמסתכל על סביבותיו נכון, היטב, בלי להיות לשון הראשונים, בלי להיות מעבדי הזמן, כל מי שיכול להשתחרר מזה קצת, עבדי הזמן לא יצאו ממצרים. מי שיצא ממצרים יצא מלהיות עבד מעבדי הזמן. אותו זמן שבתוכו אנחנו חיים היום, הזמן הזה הוא בעצם זמן של שקר. זה זמן של שקר. הזמן הזה יתבטל, כי היד יבטל את כל המערכת הזאת. זאת אומרת, אנחנו הולכים לקראת מה שלא צפוי מתוך הזמן הזה. זה ישתנה. זה ישתנה, זה יתבטל. זה לא יהיה, זה לא ימשיך. זה לא ימשיך. כל מי שנמצא בתוך הסדר הזה, ואוחז בו בקצה הציפורניים, בכל הכוח, בכל הכוח, אז הוא מחזיק בדבר הבל. הוא מחזיק בדבר מת. הוא מחזיק בדבר שאין לו קיום. אסף רוח בחופנה. כלום, אין לו שום דבר ביות. הוא לא מחזיק בכלום, בשום דבר. כלל ישראל התחיל בעולם. התחיל. המילים הראשונות של כלל ישראל בעולם. אז היחיד היה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ככה נאמר לאברהם אבינו, לאיש, לאדם האחד, כי אחד קראתי ואברכהו והרבה. לך לך אל הארץ אשר אראך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ככה נאמר לאברהם אבינו בהתחלה. אלו הם המילים שנאמרו לאדם שהוא היה האחד שממנו יצא כל כלל ישראל. כשיצא ממנו כלל ישראל, אז המילים הראשונות שנאמרו להם זה החודש הזה לכם. החודש הזה לכם. שוב אותו דבר. סדר זמן שהוא הולך אל, סדר זמן של מועדים, סדר זמן של רגלים, של מועדים, החודש הזה לכם. שנאמר לנו, זה מה שניתן לנו, בתוך זה אנחנו חיים. בזה אנחנו חיים. זה הזמן שלנו. זאת המציאות שלנו. אין מציאות אחרת, אין לנו. הציפייה לישועה היא לא מין פעולה בפני עצמה, שהיא, כן, אדם יותר פיקח, פחות פיקח. הציפייה לישועה היא באיזה מערכת זמן אנחנו חיים? באיזה זמן באמת אנחנו חיים? כל מי שלא מצפה לישועה חי בזמן אחר. זה מה שנשתייר בידינו, זה הדבר היחידי. הדבר היחידי שנשתייר בידינו, מכל סדר הזמן ההוא, שאין לנו אותו, מה שיש לנו ממנו זה את הציפייה אליו. הציפייה להגעה שלו, הציפייה להיות הזו, למציאות הזו. כך שבנוסף על העובדה שהציפייה לישועה היא הדבר שמביא את הישועה, כמו שאנחנו מזכירים תמיד את צמח דוד עבדך, מהירת הצמיח וקרנות תרום לישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. ישלח לקץ הימין משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו. זה דין אחד, הגאולה לא תגיע, הגאולה לא תגיע אם לא יחכו לו. זה דין אחד, זה דין אחד, זה גדר אחד, זה עניין אחד. חוץ מזה, כל מי שלא מחכה, אז הוא גם לא מקבל עול מלכות שמיים קרוב. חוץ מההפסד הזה, אז הוא בכלל לא חי נכון. הוא נקרא כופר. הוא לא מקבל עליו את אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה מה שרצינו לבאר היום. החודש הזה לכם, חודש טוב לכולם, וחג שמח לכולם, וכשר, ונזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה. Thank you.